אנחנו בקוף פייטט. אנחנו בקוף פייטט סעיף ד'. אנחנו ברשימה של החילוקים שיש בין וסת קבוע לווסת שאינו קבוע. אומר המחבר, עוד יש חילוק בין קבעתו שלוש פעמים ללא קבעתו שלוש פעמים. שהקבוע, אף על פי שעברה עונתו ולא הרגישה, אסורה לשמש עד שתבדוק ותמצא טהורה. שלא קבעתו שלוש פעמים, אם הגיע הזמן הווסת ולא בדקה ולא ראתה, כיוון שעברה עונתו, מותרת. ועונה בינונית שהיא ל-30 יום, דינה כווסת קבוע. אז מה החילוק שאומר המחבר פה? החילוק הוא לגבי מתי היא תהיה מותרת לבעלה, ברגע שעברה עונת הווסת. הרי בווסת קבוע אנחנו אומרים שמידת החשש היא הרבה יותר חזקה, נכון? שמה האורח בזמנו יבוא, האורח בזמנו בא. אז לכן היא אסורה לבעלה כל עוד היא לא תשמע, כל עוד היא לא תבדוק את עצמה ותמצא טהורה. ראינו בסימן קוף פי ד' לבדוק את עצמה, אז ודאי שמתחילה צריכה לבדוק במשך העונה עצמה, אבל אחר כך אפילו אם לא, אז היא לא חייבת לבדוק. כלומר, גם אם היא לא בדקה מיד אחר כך, היא עדיין יכולה להיות מותרת לבעלה, לא כמו הפרישה נדמה לי שחלק בזה. לעומת זאת, בווסת שאינו קבוע, אז כאשר היא בוגט, בווסת שאינו קבוע, אז נכון שלכתחילה היא צריכה לבדוק, כדי שהיא תהיה מותרת לבעלה בעונת הווסת, שהיא חוששת לה. אבל בדיעבד, גם אם היא לא בדקה, גם אם עברה העונה והיא לא בדקה את עצמה, ולא הרגישה, אז היא תהיה מותרת. ומסיים המחבר ואומר, ועונה בינונית שהיא ל-30 יום, דינה כווסת קבוע. כמו שאמרנו, הגדר של עונה בינונית, לפחות לעניין הזה של בדיקה, זה וסת קבוע למי שאין לה וסת קבוע. זאת עוצמת החשש בעונה בינונית, ולכן ברגע שמגיעה העונה הבינונית, היא תהיה אסורה לבעלה אחרי כן, כל עוד היא לא בדקה את עצמה. בסדר? כמו חומת החשש של וסת קבוע. אוקיי, עכשיו ככה, השולחן ערוך פה בעצם, זה מעניין, הוא מכריע בין שתי דעות בסימן קוף פי ד'. בואו נחזור רגע אחד לסימן קוף פי ד' בסעיף ת'. אתם רואים? בסימן קוף פי ד' סעיף ת', המחבר אומר ככה, שאר אנשים צריכות בדיקה כשיגיע הווסת. עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה, טהורה ולא בדיקה. שאר אנשים, הכוונה היא נשים שיש להם וסת קבוע. אוקיי? אז הן צריכות בדיקה כשיגיע הווסת. עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה, טהורה בלי בדיקה. ויש אומרים שאסורה עד שתבדוק אם יש לה וסת קבוע, או שהוא יום 30 אף על פי שאינו קבוע. בסדר? ואומר פערי מה אתם רואים, והכי נהוג וכן הוא לקמן, סימן קוף פי ת'. אז למרות שבדרך כלל הכלל הוא שכשהמחבר מביא סתם ויש, אז הלכה כסתם, בכל אופן פה במקרה שלנו המחבר פוסק אצלנו בסימן קוף פי ת' דווקא כמו יש אומרים, פוסק מותם לחומרה שבווסת קבוע אישה אסורה לבעלה עד שתבדוק. אוקיי? טוב, עכשיו ככה, האחרונים פה מדגישים עוד נקודה מאוד חשובה. הרבוזנה מדגיש את זה, שזה לא רק שבווסת שאינו קבוע היא תהיה מותרת לבעלה אף על פי שהיא לא בדקה, אלא גם ווסת שאינו קבוע נעקר אף על פי שהיא לא בדקה. הרי אמרנו, ווסת קבוע נעקר רק בשלוש פעמים, ווסת שאינו קבוע נעקר אפילו בפעם אחת. מה זה אומר נעקר בפעם אחת? מגיע תאריך ביום החודש והיא לא רואה. אז היה מקום לבוא ולומר שכדי לעקור את החשש היא צריכה לבדוק את עצמה ולראות שהיא לא רואה. אבל כל עוד היא לא בדקה את עצמה, מי אומר לך? אולי באמת...
הווסת רואה על ידי בדיקה.
מה?
הווסת רואה על ידי בדיקה.
מה פירוש?
כאילו, לעקור את הווסת.
אבל נכשל לה.
כמו שיצר את הווסת בלי בדיקה, אז...
כן, אבל לקבוע ודאי שלא צריך לבדוק. כדי לקבוע היא לא צריכה לבדוק. לקבוע פירושו של דבר שהיא הרגישה ויצא דם. כדי לעקור, הייתי אומר, שצריך שיהיה לה ודאי שהיא לא ראה את האדם. עכשיו, אז מילא אתה אומר שבווסת שאינו קבוע היא תהיה מותרת לבעלה אפילו בלי בדיקה. טוב, אבל כדי לעקור את הווסת שאינו קבוע, מי אומר, אולי בשביל זה אני כן צריך שהיא תבדוק? אז פה באים האחרונים ואומרים, לא, הכוונה היא כאן לכל העניינים. וסת שאינו קבוע נעקר אפילו בלי בדיקה. כמו שהיא מותרת לבעלה בלי בדיקה, ככה גם זה יעקר בלי בדיקה. לעומת זאת, וסת קבוע יעקר רק אם תהיה שם בדיקה. כמו שאתה אומר שהיא מותרת לבעלה רק כאשר יש בדיקה. בסדר? אוקיי. עכשיו יש פה קושה של התז. התז בסעיף קטן ה' שואל כאן שאלה כזאת. כן, אמרנו על וסת שאינו קבוע, כיוון שעברה עונתה מותרת, אפילו שהיא לא בדקה. שואל אתה, אז אף על גב דבסימן קוף פיוו סעיף ב' פסק באין לווסת צריכה בדיקה לפני תשמיש. מה השאלה של אתה? אז בואו נסתכל רגע אחד, נחזור לסימן קוף פיוו. זה הסימן של רואה מחמת תשמיש, ושם המחבר כתב בהתחלה סעיף א' על אישה שיש לה וסת קבוע, שלא צריכה בדיקה לפני ואחרי תשמיש, כן? שלא בזמן הווסת. ואחרי זה בסעיף ב', אם אין לה וסת קבוע, שלוש פעמים הראשונים צריכים לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש. הוא בעד שלו והיא בעד שלה. והיא מוחזקה באותם שלוש פעמים שנורא אדם מחמת תשמיש, ובינה צריכה בדיקה כלל, או לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. זאת שיטת הריף. זוכרים? ולהרמב"ם והראש, כל זמן שאין לווסת, צריכה היא בדיקה לעולם קודם תשמיש ואחר תשמיש, והרמב"ם צריך שגם הבעל יבדוק עצמו אחר תשמיש. זוכרים? אלה שתי השיטות. עכשיו, בא התז ושואל, רגע, אנחנו כבר ראינו קושיה דומה לזה, בסוף סימן קוף פי ד'. שואל התז, רגע אחד, פה המחבר כותב לנו אצלנו בסימן קוף פי ת' סעיף ד', שאם אין לווסת קבוע, אז למעשה היא מותרת לבעלה, בלי בדיקה, נכון? אחרי שעבר עונת הווסת היא מותרת לבעלה בלי בדיקה. אבל כאן בסימן קוף פי ו' המחבר כותב מפורש שאישה שאין לה וסת קבוע צריכה לבדוק את עצמה לפני ואחרי תשמיש, מחשש של רואה מחמת תשמיש, נכון? איך שני הדברים האלה מסתדרים? אז פה קודם כל צריך לדעת לפי מי אתה שואל. אתה שואל את זה לפי שיטת הריף, או שהוא שואל את זה לפי הרמב"ם והראש? מה אתם אומרים?
למה לא לשניהם?
מה? למה לא לשניהם? בואו נעשה חשבון. לפי הריף, מתי צריכה הבדיקה? שלוש פעמים ראשונות, נכון?
נכון.
אוקיי. לפי הרמב״ם והראש צריכה בדיקה? תמיד. אז לפי הריף יש לי תירוץ פשוט. נכון? תירוץ פשוט. אין הכי נעמי. בשלוש פעמים הראשונות באמת היא צריכה בדיקה לפני ואחרי תשמיש. בסדר, זה סימן קוף פי ו'. אבל המחבר בסימן קוף פי ת' מדבר על מה קורה אחרי השלוש פעמים הראשונות. הכי פשוט שיש, נכון? באמת, מי שמתרץ ככה זה בעל הקיצור שהוא נערוך. יש לנו גנצפריד, יש לו חיבור לחם וסמלה על יורי דעה. כך הוא באמת כותב. אוקיי? עכשיו, זה גם מאוד מסתבר, בגלל שאת השיטה של הריף המחבר הביא בתור השיטה הראשונה. כן? גם אני חושב אפילו בתור סתם, הריף לא כתב, המחבר לא כותב, הריף אומר כך וכך, והרמב"ם והראש אומרים כך וכך. אלו הביא את הראשיתה הראשונה בסתם. אז משמע שבאמת הוא פסק ככה. אז אם זה ככה, זה הכי פשוט. כן? התז מקשה לפי השיטה השנייה. אוקיי? ופה זה באמת מחלוקת מעניינת בין חכמי הספרדים. במקום שבו המחבר מביא סתם ויש, כן? הרי אם אנחנו אומרים שההלכה כסתם, אז זה לא כל כך ברור, אז למה מחבר אבי את היש? נכון? הרי אין הלכה כמו אותם. אז החידה כותב שהמחבר הביא אותם רק לשם כבודם. שום כבודם המחבר הביא אותם, אבל באמת הוא לא התכוון לפסוק כמו אותם בכלל. הבן איש חי לעומת זאת אומר, בסדר? בן איש חי, עומד חייליאר, קיצור כל הכיוון הזה, המשתכנזים אולי, לא יודע איך לקרוא לזה, הבן איש חי אומר שלא. כשהמחבר מביא סתם ויש, אז המחבר לא מתכוון לפסוק לגמרי כמו הסתם. הוא מביא את היש כדי להחמיר כמותם, ורק במקום צורך, מקום דחק, לסמוך על הסתם. אז פה זה באמת יהיה נפקא מינה מאוד גדולה. אם אתה הולך כמו החידה, הקושה של התז בכלל לא מתחילה, אבל אם אתה הולך כמו הבן איש חי, אז כאן באמת השאלה קשה. אוקיי? אז התז כנראה למד ככה, והתז שואל, אני חוזר עוד פעם, אף כיוון שעברה עונתה מותרת, אבל גם זה בסימן קוף פי וו סעיף ב', פסק באין לה וסת, צריכה בדיקה לפני תשמיש. כן? אז מה נשתנה פה? עונה התז, כאן מיירי שיש לה כבר וסת, אלא ששינתה עכשיו בווסת חדש, ולא קבעתו שלוש פעמים. כלומר, מה הוא מתכוון להגיד? יש לה, במקרה שלנו פה, בקוף פייטט, כן? מה הכוונה שאין לה וסת קבוע? מה זה אומר? זה אומר שבעצם לאישה הזאת יש וסת קבוע, אוקיי? רק היא התחילה לשנות. התחילה לשנות, עד עכשיו היה לה וסת לתתווה בחודש, ופתאום התחילה לראות פעם אחת בתתזיין, ועוד פעם אחת בתתזיין. אז כל עוד לא עברו שלוש פעמים, היא לא קבעה את הווסת החדשה. בסדר? אז פה, במצב הזה, אנחנו לא מצריכים אותה את הבדיקות של רוע מחמת השמיש. מתי אמר המחבר שצריך בדיקה של רוע מחמת השמיש? כשאין לה וסת קבוע. לאישה הזאת יש וסת קבוע, רק מה? היא התחילה לשנות, נכון? היא התחילה לשנות, אז עכשיו היא צריכה לחשוש גם לתאריך החדש. אבל לבוא ולהגיד שאנחנו חוששים שיש לה וסת של רוע מחמת השמיש, למה לחשוש לכזה מדבר? ברור? התירוץ של התז ברור? אוקיי? זה מה שאומר התז. השח בנקודות הכסף, אתם רואים? באות א', יש לכם? רואים נקודות הכסף? מה? איפה זה, איפה אצלך מופיע נקודות הכסף? אולי בצד? יש? אוקיי. הנה. כאן מיירי שיש לה כבר וסת וכו'. נקודות הכסף זה השגות על התורי זהב. בסדר? אתם יודעים למה הוא קרא לזה נקודות הכסף? מה? פסוק בשיר השירים. נכון? תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. נכון? רק שם זה לא תורי, אלא זה תורי זהב. ופה זה תורי זהב, אז השח קרא לזה נקודות הכסף. בכל אופן, כאן מיירי שיש לה כבר וסת, קבוע, אלא שהיא שינתה, אומר השח, זה אינו? זה לא נכון. דמשמע דמיירי אפילו בתחילת קביעותה. לא משמע בשולחן ערוך, פה בסעיף שלנו, שהוא מדבר דווקא על מקרה שהייתה לה וסת קבוע והיא מתחלה לשנות. איפה זה כתוב? סתם כתוב וסת שאינו קבוע. אלא יש לומר, אומר השח, דעתה מיירי שאין לה וסת כלל, וכל פעם היא מוחזקת ברועה, אבל כאן יש לה וסת אלא שאינו קבוע. זה הדבר הזה. מה זאת אומרת? שם הוא אומר, אין לה וסת כלל. כל פעם היא מוחזקת ברועה. לכן היא צריכה לחשוש כל פעם שם היא רועה מחמת השמיש. אצלנו מדובר שיש לה וסת, אבל זה לא קבוע. מה זאת אומרת יש לה וסת, אבל לא קבוע? אז זה בדיוק נקרא שאין לה וסת, והיא עלולה לראות כל פעם. מה הפשט? מסביר החוות דעת. כוונת השח היא ל... וסת חצי קבוע, וסת של תרומת הדשן. וסת של תרומת הדשן. זאת אומרת, 15 יום היא יודעת בוודאות שהיא לא רואה, וב-15 יום האחרים, ספק. לפעמים היא רואה פה, לפעמים היא רואה פה. זה בעצם הכוונה של השח. אוקיי? אז ממילא אומר השח, אז את הבדיקות של רואה מחמת תשמיש, היא לא צריכה לעשות בווסת חצי קבוע, בזמן שבו היא לא אמורה לראות. בסדר? מה שאין כן אחת שאין לה וסת בכלל. ברור? עד כאן זה ברור? טוב. עכשיו יש פה נפקמינה גדולה בתירוצים האלה, וזה בגלל הסוף של הסעיף. הרי מה אומר המחבר בסוף הסעיף? כותב שם על וסת שאינו קבוע, נכון? שלא קבעתו שלוש פעמים, הגיע הזמן הווסת ולא בדקה ולא ראתה. שיהיה את זה אפילו שיהיה לה... שיהיה גם עד אחר ערבי. שור כך. הוא אומר, ושלא קבעתו שלוש פעמים, כך אומר המחבר, אם הגיע הזמן הווסת ולא בדקה ולא ראתה, כיוון שעברה עונתו מותרת. מסיים המחבר, ועונה בינונית שהיא ל-30 יום, דינה כווסת קבוע. נכון? עונה בינונית שהיא ל-30 יום, דינה כווסת קבוע. על איזה מקרה מדבר המחבר? לכאורה, זה המשך של מה שהוא כתב קודם. זאת אומרת, האישה הזאת אין לה וסת קבוע, נכון? פעם יחבר ואומר, אבל עונה בינונית, תדעי לך, שזה נחשב כמו וסת קבוע. זה לכאורה מה שאומר המחבר. עכשיו, אם ככה, אז זה קשה מאוד. מילא אם אני מבין את זה כפשוטו, שבאמת לאישה הזאת אין וסת קבוע, אז בסדר גמור. אבל לפי התז, התז הרי הקשה. איך יכול להיות שהמחבר כותב שהיא לא צריכה בדיקה? הרי בסימן קופי וב סעיף ב' המחבר כותב שהיא כן צריכה בדיקה, בגלל רואה מחמת השמיש. אומרת אז לא, פה מדובר שיש לה וסת קבוע, רק היא התחילה לשנות. נכון? היא התחילה לשנות, לכן היא חוששת גם לבסת שאינו קבוע. אז מה שייך פה לחשוש לעונה בינונית? שאלה ברורה? איך שייך לחשוש לעונה בינונית? הרי יש לבסת קבוע, ריבונו של עולם. היא רק התחילה לשנות עכשיו, לראות פעמיים בתאריך אחר. אישה כזאת אתה תגיד לה לחשוש לעונה בינונית? מה פתאום? אז האחרונים מתחילים להידחק ולהגיד שהכוונה היא כזאת. הזכרנו את זה בשיטת הרמב"ן והר"ן. שאם הווסת הקבוע שלה נניח זה לראות כל 25 יום והגיע היום ה-25 והיא לא ראתה, אז אומרים הרמב"ן והר"ן, אז היא צריכה לחשוש לעונה בינונית. למה? כי ביום שהיה אמור להיות הווסת היא לא ראתה וכי לעולם לא תראה, לכן היא צריכה לחשוש לעונה בינונית. זוכרים שאמרנו את השיטה הזאת? אמרנו את זה הפעם שעברה. כך אומר הרמב"ן והר"ן. להלכה אנחנו לא מקבלים את זה, התז עצמו לא פוסק ככה. אתה עושה כמו הרשב"א, עונה בינונית שייך לחשוש אך ורק אצל אישה שאין לה וסת קבוע. אישה שיש לה וסת קבוע, לא משנה אם הווסת קבוע היה לפני הזמן של העונה בינונית ולא הגיע, או אחרי הזמן של העונה בינונית, זה לא משנה בכלל. אישה שיש לה וסת קבוע לא חוששת לעונה בינונית. בקיצור, אז את התא זה לא מתרץ. זאת שאלה מאוד גדולה. אז איך המחבר מדבר על עונה בינונית? אוקיי? עכשיו, נשאל את אותה שאלה גם על השח. אותה שאלה גם על השח. מה אומר השח? השח אומר שכאן מדובר באישה שיש לה וסת חצי קבוע, נכון? כך מסביר חבודת. אישה שיש לה וסת חצי קבוע, אוקיי? והיא לא צריכה לבדוק את עצמה בזמן שבו היא באמת לא אמורה לראות. נכון? באותם ימים שהיא לא אמורה לראות. בא מחבר ואומר, אבל עונה בינונית היא כן צריכה לחשוש. מה? בווסת? של תרומת הדשן ובסת חצי קבוע בזמן שהיא לא אמורה לראות היא צריכה לחשוש לעונה בינונית? הרי בזמן הזה היא נחשבת כבעלת וסת קבוע. אז אומר הרב ווזנר, זה בדיוק מה שאמרתי לך כמה סימנים קודם. הרב ווזנר באמת אומר, הזכרנו את זה אז, שבאיפה זה היה בסוף סימן קוף פה, נדמה לי, לגבי וסת חצי קבוע, שם הרב ווזנר אומר באמת שכל המושג הזה שנקרא וסת חצי קבוע הוא מאוד 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 מוגבל. זה לא שאתה אומר שבזמן שהיא לא אמורה לראות היא כמו בעלת וסת קבוע לכל העניינים, מה פתאום? רק לעניין רואה מחמת השמיש בסוף קוף פה וב, רק לעניין רואה מחמת השמיש היא לא צריכה לחשוש. אבל עונה בינונית, ודאי שיש פה עונה בינונית. למשל, אישה שיש לה וסת חצי קבוע שהיא לא רואה תמיד, כן? היא לא רואה עד 34 יום. מ-34 יום היא מתחילה לראות. לפעמים 35, לפעמים 36, לפעמים 38. אז עד 34 יום היא נחשבת לכאורה כבעלת וסת קבוע. אומר הרב ווזנר שם, בקוף פי וב, אמת, אבל עונה בינונית היא צריכה לחשוש. כי זה לא ממש ממש וסת קבוע. אז הנה, ההוכחה שלו היא מפה, אחת ההוכחות. בסדר? לפי השח, מדובר על וסת חצי קבוע, וכתוב במחבר שהיא צריכה לחשוש לעונה בינונית. שאלה רמוד החייליה, על כל מי שהולך איתו, שבאמת היא לא צריכה לחשוש לעונה בינונית ווסת חצי קבוע. אבל האמת, 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 שורה תחתונה, אומר הרב ווזנר, כל העסק הזה לא היה ולא נברא, כל הקושיה בכלל לא מתחילה. ולמה היא לא מתחילה? אומר הרב ווזנר, אפשר לקרוא את זה בצורה פשוטה, אתם תגידו מה נראה לכם על התירוץ הזה. אומר הרב ווזנר, אפשר פשוט לעשות פה קו מפריד וגמור. המחבר אומר כזה דבר, עוד יש חילוק בין קבעתו שלוש פעמים ולא קבעתו שלוש פעמים. הקבוע אף על פי שעבר עונתו ולא הרגיש אסורה לשמש עד שתבדוק ונמצא טהורה. ושלא קבעתו שלוש פעמים הגיע זמן הווסת ולא בדקה ולא ראתה כיוון שעבר עונתו מותרת. נקודה. אוקיי? על מה זה מדבר? וסת חצי קבוע, וסת קבוע ושינתה, כל אחד לפי התירוצים שלו. בא המחבר ואומר, עוד הלכה. עוד הלכה שקשורה ל... בדיקות בווסת שאינו קבוע, ועונה בינונית שהיא ל-30 יום דינה כווסת קבוע. זהו. על מה זה מדבר? זה לא מדבר על מה שנאמר קודם, זה מדבר סתם על ווסת שאינו קבוע רגיל. ברור? ואז יוצא שכל הדיוקים בכלל לא מתחילים, כל הקושיות לא מתחילות. אני אגיד לכם, האמת האמת, שמה שאני מרגיש איתו הכי טוב, זה עם ההבנה שאמרנו בהתחלה, עם מה שאומר הרב גנצפלד, בעל הלחם וסמלה. לדעתי זה הכי פשוט שיש. אנחנו משאירים את המחבר כפשוטו, שאנחנו מדברים על וסת שאינו קבוע, רגיל. וכל השאלה מסימן קוף פיוו לגבי רואה מחמת השמיש, היא לא שאלה, בגלל שהמחבר באמת פסק כמו עריף, שהיא צריכה רק שלוש פעמים הראשונות. סתם ויש הלכה כסתם. נקודה. זהו. פה המחבר מדבר על אחרי שלוש פעמים. לא צריך באמת בדיקה. והיא מותרת לבעלה. זהו. ואז אתה משאיר את זה כפשוטו בפסק שאינו קבוע. והעונה הבינונית גם כן מדברת על פסק שאינו קבוע. והכל חלק ושלום על ישראל. זה נדמה לי הבנה הכי הכי פשוטה. בסדר? אז רק נסכם מה שלמדנו. אמרנו בעצם, פה בהבדל הרביעי, החילוק בין וסת קבוע לווסת שאינו קבוע, הוא שבווסת קבוע אסורה לבעלה עד שתבדוק, הווסת לא תעקר כל עוד היא לא תבדוק, לעומת זאת בווסת שאינו קבוע, בווסת שאינו קבוע, היא מותרת לבעלה גם בלי בדיקה, הווסת נעקרת גם בלי בדיקה, בסדר? ובכל אופן, אישה שאין לה וסת קבוע, צריכה לחשוש לעונה בינונית כבסת קבוע, ולכן היא אסורה לבעלה עד שהיא תבדוק. ובאותה מידה לכאורה, גם העונה הבינונית לא תעקר עד שהיא תבדוק. אוקיי? טוב, עכשיו יש כאן עוד השלמה אחת שרציתי להשלים לכם עוד מהפעם הקודמת, והיא פשוט חשובה, היא חשובה להמשך. זה יסוד מאוד מאוד חשוב שאומר אותו הנודע ביהודה. סעיף ג', אתם זוכרים, דיברנו על קביעת וסת לשעות. אני אקרא עוד פעם את המחבר. אם קבעה וסת לשעות ולא לימים, אינה חוששת אלא שעתה בלבד, והווסת הזה הוא נעקר בשעה אחת ואפילו בלא בדיקה. אז הבאנו, אמרנו שיש בזה שלושה פירושים, הבאנו שניים. הפירוש הראשון שהבאנו זה בעל המאור. בעל המאור הבין שהכוונה היא, גם סדרי תרן ככה הבין, שהכוונה היא שהאישה הזאת נאסרת כל יום, כל יום, כל יום בשעה מסוימת. אז זה בעל המאור שאל איפה מצאנו, איפה שם, איפה ראינו כזה מדבר. הפירוש השני זה הפירוש של החבודה, וגם במאירי בנידה סמר ג' כתוב ככה, שלא זאת הכוונה, אלא הכוונה היא להקל אישה שיש לה וסת שאינו קבוע, והיא צריכה הרי לחשוש ליום החודש, ליום ההפלגה, לעונה הבינונית, אבל היא כן ראתה שלוש פעמים, כל פעם כשהיא ראתה, באיזה תאריך שהיא לא ראתה, היא ראתה במסוימת. אז האישה הזאת צריכה לחשוש לתאריכי הווסת שאינו קבוע, רק מתי? בשעה המסוימת הזאת. בסדר? זה היה הפירוש השני, ועכשיו הפירוש השלישי. הפירוש השלישי מחודש מאוד, וחשוב לי שנדע את המושג. הפירוש הזה מופיע, כותב אותו בעל ההפלאה. בעל ההפלאה, אחד מרבותיו של החתם סופר, עד כמה שזכור לי, והוא כותב שהפירוש הוא ככה. הכוונה היא לווסת, מה זה ווסת השעות? ווסת שמחושבת לפי שעות. מה זאת אומרת וסת שמחושבת לפי שעות? הכוונה היא כזאת. האישה הזאת רואה שלוש פעמים אחרי 486 שעות. אני אסביר. האישה הזאת רואה כל פעם אחרי 20 יום מעת לעת, כלומר 20 או 24 שעות, פלוס 6 שעות. יש? בסדר?
איך הוא הגיע למספר הזה דווקא?
מה?
איך הוא הגיע ל-20 יום?
למה הוא הגיע למספר הזה דווקא? אני לא יודע, הוא לקח את זה כדוגמה, אני חושב. לקח את זה כדוגמה. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה בעצם כזאת. כן, היא רואה, אם אתה מסתכל מבחינת הימים, כן? אז 20 יום ועוד 6 שעות, אז לכאורה היא לא קבעה וסת, נכון? למה? כי בהתחלה היא ראתה, נניח היא ראתה באלף, אחרי זה היא רואה בסוף כף, תחילת כף א', שש שעות, נכון? בסדר? יש? אחרי זה היא רואה, אז זה נניח בלילה, כאילו תחילת יום כף א', אחרי זה הפעם השנייה היא תראה, עוד פעם בתחילת יום כף א', אבל הפעם זה כבר יהיה בשש השעות השניות, והפעם השלישית שהיא תראה זה כבר יהיה ביום כף א', אבל ביום. נכון? בסדר? אז לכאורה היא לא קבעה וסת, נכון? היא לא קבעה וסת. למה? כי מבחינת העונות, פעמיים יצא בלילה ועוד פעם אחת ביום. לא קובע וסת. אבל, אומר בעל ההפלאה, כאן הרייבד בא ואומר לנו, תראו, אם כשתעשו את החישוב, יצא לכם, שמבחינת מספר השעות, זה אותו מספר שעות כל פעם, אז האישה הזאת קבעה וסת לשעות. כך הוא אומר. עכשיו, כשכתבתי את זה, זה היה בשבוע שעבר, אז אני חשבתי שלמעשה הדבר הזה לא מתקבל להלכה. ולמה הוא לא מתקבל להלכה? בגלל איזשהו ויכוח שהיה בין הנודע ביהודה לבין איזשהו רב ששאל אותו, היה רב ששאל את הנודע ביהודה לגבי קביעת וסת לפי עונות. לא לפי שעות, אלא לפי עונות. זאת אומרת שיש מצב שכזה, נתתי את הדוגמה, כן, אישה שרואה שלוש פעמים כל 65 עונות. כל 65 עונות, זה איזוגי, אז פעם זה יוצא יום, פעם לילה, פעם יום, בסדר? אז אם אתה מסתכל על יום לילה, זה לא יצא אותם. אבל הוא רצה לומר, היה לו מהלך שלם, הנודע ביהודה, רואים מהתשובה שלו שהוא מאוד מאוד כיבד אותו, מאוד החזיק ממנו, הוא טען, אבל אם אתה תסתכל לפי החישוב, אתה תראה שיש לך 65 עונות כל פעם. אז הוא רצה לקבוע וסת בצורה כזאת. אמר לה הנודע ביהודה שזה לא נכון. זה לא נכון. למה? אומר הנודע ביהודה, את החישוב של הווסתות אנחנו לא עושים לפי עונות, אנחנו עושים לפי ימים. אנחנו עושים לפי ימים. גם כשאתה עושה הפלגה, אתה לא עושה הפלגה לפי מספר עונות. אתה עושה הפלגה לפי מספר ימים. רק יש הלכה שצריך שזה יהיה באותה עונה כל פעם, או ביום או בלילה. אבל אתה לא תעשה חשבון של הפלגה לפי עונות. לפי הדבר הזה, לכאורה, הוא עדין גם כאן. הוא עדין גם כאן. מה זה וסת לשעות? 486 שעות? אין על זה. אתה רוצה לעשות וסת להפלגה? וסת להפלגה היא לפי ימים. עכשיו תבדוק, זה ביום או בלילה, לפי זה תקבע את הווסת. נכון? לכן, לכאורה זה לא להלכה. אני אומר לכאורה כי יכול להיות שמההמשך אנחנו נראה אחרת. אבל בכל אופן, אלה שלושת הפירושים שאמרנו. או שכל יום היא אסורה בשעה מסוימת, כן? או שבווסת, בחששות וסת שאינו קבוע, היא אסורה רק בשעה מסוימת, כי היא קבעה לשעה. או שזה וסת שמחושבת לפי שעות. שאמרתי לכם בהתחלה, אחד הדברים העצובים בסעיף הזה, זה שכמדומני שיש שום דבר, אף אחד מהפירושים שבו לא נפסקו להלכה. פשוט לא... כל הדברים האלה לא נפסקו. זאת אומרת, ודאי שאישה לא חוששת כל יום לשעה מסוימת, כן? גם אישה שאין לה וסת קבוע והיא ראתה שלוש פעמים בשעה מסוימת, היא עדיין חוששת לכל העונה, ווסת לשעות, לא... מה נחרש מהם? לא עושים...
בגלל שאנחנו מחמירים יותר מהמחבר, או ש...
אני אגיד לך מה, לדעתי, בגלל שהדברים של המחבר פה מאוד סתומים, הרייבד עצמו מאוד סתום, המקור של כל ההלכה הזאת, הרייבד עצמו מאוד סתום, ולא ברור בדיוק למה הייתה הכוונה כאן. אז אני חושב שלכן זה ככה נפל בין הכיסאות. תכלס לא פוסקים את זה. זה למיטב ידיעתי. בסדר? אוקיי, טוב. עכשיו יש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה שנתחיל את הסוגיה הבאה, זה בעצם סעיפים ה' ז' וו' מופיע גם כן בהקשר הזה. בואו נראה את הסעיפים. ה' פעמים שתהיה הפלגה שקובעת בהם הווסת בדילוג. כגון שראתה היום, וראתה שינית לסוף 30, ושלישית ל-31, ורביעית ל-32. בסדר? סך הכל, 4 ראיות, נכון? 4 ראיות וכמה הפלגות? 3 הפלגות, נכון? 4 ראיות, 3 הפלגות, 2 דילוגים. אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ, כן? זה מה שיש פה, אוקיי? אז מה הדין? קבעה וסת לדילוג של הפלגות, בין שהרחיקה דילוגה הרבה, בין שלא הרחיקה אלא יום אחד, קבעה וסת לדילוג השווה. דילוג השווה זאת אומרת דילוג שהוא קבוע. כל פעם היא מדלגת ב-X פלוס 1, X פלוס 2 או משהו כזה. שבכל עניין שתהה משווה ראיתה, קבעה לווסת. זה הכלל פה בענייני וסתות. אם אתה מצליח למצוא איזשהו מכנה משותף בין הראיות, האישה קבעה לווסת במכנה המשותף הזה. עכשיו, על פניו, פה זה נראה מאוד ברור. הרי וסת ההפלגה, בכמה ראיות היא נקבעת? כמה ראיות צריך בשביל וסת ההפלגה? 4 ראיות, נכון? תמיד אני צריך 4. כן? כי אני חייב את הראשונה והשנייה כדי שאני יודע שיש הפלגה מסוימת. וסת ההפלגה בדילוג, בכמה ראיות נקבעת?
דילוג.
פה, לפי המחבר.
ארבע.
זאת אומרת שבעצם אין הבדל. אין הבדל בין וסת ההפלגה הרגילה לווסת ההפלגה בדילוג, בכל מקרה זה ארבע ראיות. תראו מה שהמחבר כותב בסעיף זין. בסעיף זין הוא מדבר בעצם על אותו מקרה, רק שזה לא בהפלגה, אלא בימי החודש. בסדר? כיצד קובעת בימי החודש בדילוג? כגון שראתה בתתווה בניסן, ותזיין באייר, ויוזיין בסיוון, לא קבעה וסת עד שתראה ביוד ח' בתמוז, שאין ראייה ראשונה מצטרפת, כיוון שאין ההפלגות שוות. זאת אומרת, אם האישה הזאת הייתה רואה תתווה בניסן, תתווה באייר, תתווה בסיוון, אז מצוין, ראיות שוות, קובעה בשלוש פעמים. אבל כיוון שכאן זה לא ראיות שוות אלא דילוג, אז לכן אני צריך עוד ראייה. תתווה ניסן, תזיין אייר, יוזיין סיוון, יוד ח' תמוז. ורק אז היא תקבע וסת. אוקיי? ומי הוא? אומר המחבר. אם היה לה וסת קודם שהתחילה, ואחר כך שינתה וראתה בדילוג שלוש פעמים, קבעה וסת בדילוג. לפי שאף הראשונה בדילוג ראתה אותה שדילגה מווסת הקבוע לה. זאת אומרת, שאם האישה הזאת ראתה, כן, היה לה וסת קבוע, י' ד' תבט, י' ד' שבט, י' ד' אדר, ת' ו' ניסן, ת' ז' אייר, י' ז' סיוון. אז פה אני כבר אומר שהראייה של י' ד' אדר מצטרפת לארבע ראיות. אוקיי? למה? כי הדילוג מתחיל כבר משם. מי' ד' אדר לת' ו' בניסן. אוקיי? אז עכשיו תגידו לי לפי הדעה הזאת, כמה דילוגים צריך? כמה דילוגים צריך לפי הדעה הזאת בשולחן ארוך?
שתיים ומשהו.
מה?
כאילו הדילוג הראשון הוא השינוי.
אוקיי. אז כמה דילוגים אני צריך? שני דילוגים מספיקים לי?
לא,
אני צריך שלושה דילוגים, נכון? שלושה דילוגים. זאת אומרת, שלוש פעמים, X פלוס אחד. ולכן, ברגע שמדובר על וסת החודש, שככה נקבעת בשלוש ראיות, אם זה בדילוג, אני צריך עוד ראייה אחת, שיהיה ארבע ראיות. יש? בסדר? הלאה. ויש אומרים, אני ממשיך, שאף על פי שלא ראתה אלא בתתווה בניסן, ותתזה באייר, ויוזה בסיוון, קבעה וסת, וחוששת לי"ח בתמוז ויוטט באב וכן לעולם. מה אומרת השיטה השנייה? היש אומרים שכמה דילוגים אני צריך?
שניים.
נכון? מספיק לי שני דילוגים. אז אם ככה, כמה ראיות אני צריך? שלוש ראיות. כמו שווסת החודש השווה נקבע בשלוש ראיות, ככה גם וסת דילוג חודש גם כן נקבע בשלוש ראיות. אוקיי. עכשיו אני רוצה לחזור לסעיף ה. אוקיי? סעיף ה. שם דיברנו על דילוג בהפלגה. נכון? אתם מסכימים איתי שאותה מחלוקת שקיימת פה בווסת הדילוג חודש לכאורה קיימת גם בווסת הדילוג של ההפלגה? הרי זה בעצם אותה שאלה בדיוק. כשיש לך ווסת הדילוג, האם אתה צריך שלושה דילוגים? כן? או שאתה צריך שלוש ראיות. מספיק שני דילוגים, אבל אתה צריך שלוש ראיות שזה הולך בדילוג. אז אם ככה בווסת ההפלגה, אני אעשה את אותו הדבר, רק עוד ראייה אחת, נכון? כי בווסת ההפלגה הרגיל, השווה, אני צריך ארבע ראיות כדי שיהיה לי שלוש הפלגות, נכון? ואז אני עושה את אותה מחלוקת בדיוק. האם בווסת ההפלגה דילוג אני צריך שלוש הפלגות עם שני דילוגים, או שאני צריך ארבע הפלגות עם שלושה דילוגים, נכון? יש? בסדר? עכשיו, איך המחבר פוסק?
שאי אפשר, חייבים שלושה דילוגים.
מה? שצריך שלושה דילוגים. מאיפה אתה לוקח את זה? מסעיף ז', נכון? השיטה הראשונה, הסתם, מהו? שאני צריך שלושה דילוגים. אני צריך שלושה דילוגים. אחרי זה הוא מביא יש שומרים. אבל תראו מה שאומר המחבר בסוף. ויש לחוש לדבריהם ולהחמיר. אומר המחבר, אני לא פוסק לגמרי כמו השיטה השנייה, אני לא פוסק לגמרי כמו השיטה הראשונה. צריך להחמיר לשיטה, לחוש להחמיר לשיטה השנייה. אוקיי? אנחנו נבין בפעם הבאה בעזרת השם מה זה אומר לחוש להחמיר לשיטה השנייה. מה זה לחוש להחמיר? הרי בכל שיטה יש קולה וחומרה. אם היא קבעה וסת, יש לזה את החומות שלו. אם היא לא קבעה וסת, יש לזה את החומות שלו. אז מה זה נקרא לחוש להחמיר? אבל מה שברור מפה זה שהמחבר לא פסק לגמרי לא כמו זה ולא כמו זה. בעיניי זה פלא, אז למה בסעיף ה' המחבר מביא בצורה פשוטה רק דעה אחת? כאשר הוא לא לגמרי פוסק מותה. עכשיו כל המקום של הדבר הזה זה מחלוקת רב ושמואל, שאותה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה, ומתוך ההבנה של מחלוקת רב ושמואל אז אנחנו נגיע לכל המחלוקת איך פוסקים כאן ונבהיר יותר את התמונה. בסדר?
שכוח.